שלום לכם וברוכים הבאים אלינו להוויה ושמע קבלה. שלום למי שבא לכאן לפתח תקווה בית קבלה לעם, שלום למי שצופה מהבית בארץ בחול. אנחנו נלמד היום מאמר מתוך מאמרי שמעתי, מאמר צדיק ט', שמו רשע או צדיק לא נאמר. הוא מופיע בכתבי בעל הסולם בעמוד 602 או במעדורת הכיס של ספר שמעתי בעמוד 221. מאמר צדיק ט' מתוך מאמרי שמעתי.
נו, על מאמרי שמעתי מה יש לנו להגיד? מאמרים מיוחדים, כולם יודעים, ומאמרים שיש בהם במיוחד, בניגוד לרוב הכתבי המקובלים, יש בהם קו שמאל, שאדם שרק עם נקודה שבא לב, שהוא כלול כבר משני החלקים, שיש לו רצון לקבל מצד אחד, ונקודה שבא לב מצד שני, יש לו שתי קווים, ימין ושמאל, הרצון האגואיסטי שלו זה שמאל, והנקודה שבלב מושכת אותו לימין, אז הוא מתחיל להבין קצת כך בהדרגה מה קורה במאמרים האלו. ולכן הם דברים מיוחדים, חומר מיוחד שמפתח נשמה. כי הנשמה היא מתחילה באדם מזה שיש לו שתי כוחות, ימין ושמאל. בדרך כלל אנחנו גודלים במשך הרבה מאוד גלגולים רק באגו שלנו בלבד, ולכן רצים אחרי כל מיני מטרות שבעולם הזה, אוכל, מין, משפחה, כסף, כבוד, שליטה, מושכלות, ואחר כך מצטרפת לרצון לקבל הזה האגואיסטי, נקודה שבלף נשניקה, שאדם מתחיל לשאול על העולם הרוחני, על משהו שלמעלה מהחיים האלו, על מחוץ לחיים האלו, האם יש תועלת מהחיים או יש משהו מעבר לחיים, ועל אנשים האלו מדברת חומת קבלה, אליהם היא פונה, כי כל האנשים האחרים אין להם בחירה חופשית, אין להם בעצם שום אפשרות לנהל את עצמם, הם גם כן לא רוצים לנהל את עצמם, הם יוחדים, הם מחפשים איזה כוח, איזה אדם גדול, איזה שליט, דיקטטור, איזה מישהו גדול שם, רבי גדול, לא חשוב מי, שפשוט יארגנו להם, יתנו להם את החיים, שיכתיבו להם מה טוב ולאן להשתוקק, מה לעשות בחיים, לקחת דוגמה מהשכן, מהטלוויזיה, מכל מיני, וכך הם מתקדמים. ורק האנשים שיש בהם נקודה שבלב, הם באמת מחפשים משהו בניתוק מכל האחרים. הם רוצים למצוא בשביל מה הם חיים. כמו שכתוב בהקדמה לתלמוד עשר ספירות, שכל החיפוש שלנו מתחיל משאלה מה טעם בחיינו. ולזה מכוון גם כן המאמר הזה, רשע וצדיק לא כאמר, זאת אומרת לא נאמר. מה זאת אומרת רשע וצדיק לא נאמר? שכל התכונות שלנו הם כבר נמצאות בנו, הרצון האגואיסטי עם כל התכונות שלו, אחד יותר חכם, השני פחות, כל אחד עם האופי שלו, כל אחד עם הנטיות שלו, כל אחד עם ההכנות שלו, לאחד יש חוש מפותח, אחד לציור, אחד למוזיקה, אחד לכלום, יש לו ידיים, ושני יכול לעבוד רק עם הראש, וכן הלאה. וכך אנחנו נמצאים בכל אחד בשינוי גדול מאוד אחד משני. ואם אנחנו מסתכלים על ההצלחה שלנו בעולם הזה, אז ודאי שאין צדק. אני לא הכי חכם, ועצלן, ועוד ועוד, עם נטיות כאלה, עם כל מיני, והשני נראה לי שהוא יותר טוב ומוצלח, תופס הכל, כל כך הולך לו הכל, עושה הכל בקלות. השלישי יש לו יחס יפה לאנשים, יודע להסתדר בכל מקום. הרביעי זה עוד משהו. בקצור, כל אחד הוא מתחיל מנקודה משלו, אף אחד לא דומה לשני ולא לא, לא, לא שווה. ולכן בעולם שלנו, שאנחנו מתחילים לדרוש איזה שוויון, אין דבר כזה. אנחנו לא, לא, לא שווים. מלכתחילה לא שווים, ולכן אין לנו לקבל גם כן דוגמה זה מזה. אנחנו אף פעם לא נגיע בדרישה שלנו פנימית, אנחנו כן משתוקקים להיות, נו, לפחות כמו כולם. באמת אני רוצה להיות יותר מכולם, אבל לפחות כמו כולם. גם לזה כאילו אנחנו לא מגיעים. ולמה? כי למימוש המטרת החיינו אנחנו לא צריכים את זה. דווקא מימוש המטרה היא למעלה מכל ההפרשים האלו, למעלה מזה. זאת אומרת, רק דבר אחד, צדיק או רשע. צדיק זה נקרא שאני מגלה את הבורא ובזה אני מצדיק אותו, שאני רואה עד כמה שכל הדברים מה שנעשו הם בצדק, אפילו שאני גרוע מכולם לפי האופי, ואני שוב כמו שאמרתי עצלן ושתלטן וטפטן ועוד 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 ועוד. אלה נתנו לי בחירה חופשית במה שאני צריך, ועל ידי מימוש הבחירה החופשית הזאת אני מממש את החיים שלי, אני מגיע למטרה. ובהחלט ממה שאני לא קבעתי לעצמי, כל התכונות שנולדתי איתם, כל החינוך שקיבלתי בגן ילדים, בבית ספר והכל, בבית, כל הדברים שלא תלויים בי, פנימיים שנולדתי וחיצוניים שלמדתי מהם, כל הדברים האלה הם לא שייכים בכלל לי. זה לא, אני לא אשם בזה, אני לא אחראי על זה, ובכלל גם כן אני לא צריך לתת עליהם דין וחשבון, כי זה לא תלוי בי. ורק דבר אחד, על פני כל הדברים האלה, שאני מגיע לדרגת צדיק, זאת אומרת מצדיק את הבורא, ולצדיק אפשר רק אם אני רואה את הפעולות שלו, או שאני לא מצדיק אותו, זאת אומרת לא מגלה אותו ולכן לא יכול להצדיק, ואז אני נשאר רשע, כי אני תמיד אומר שהכל לא בסדר וחיים לא בסדר ובכלל האנשים לא ואני לא בסדר. אני מרשיע את הבורא בזה, ואפילו שאני לא מכוון את זה אליו, זה לא חשוב, זה העניין הוא היחס שלנו שככה. ואנחנו לומדים אתכם, מי שלמד איתנו, אנחנו למדנו את זה בהקדמה לתלמוד עשר הספירות, שחיים שלנו, העליות שלנו בהתפתחות הרוחנית הם כאלו שבהתחלה אנחנו נמצאים בעולם הזה, העולם הזה, ומתפתחים בעולם הזה אלפי שנים רק ברצון האגואיסטי, שהאגו שלי רק מתפתח בלבד. ואחר כך באחד מהגלגולים, בשבילנו זה, אצלנו זה היום עכשיו, הגלגול הנוכחי, שבו לרצון האגואיסטי הצטרפה נקודה שבלב והיא מושכת אותי קדימה. ואז אני מתחיל, אם אני מתחיל לממש נקודה שבלב, אני עובר עוד ג' שלבים. שלב הראשון זה נקרא שלב ההכנה, זמן הכנה, כן? שזה אומר בעל הסולם משלוש עד חמש שנים. אם אנחנו ילדים טובים אנחנו גומרים את זה, יכול להיות שבפחות. ובשלב ההכנה הזה אני מתחיל להשיג את הטבע שלי, מי אני, מה אני, בשביל מה אני, כל השאלות שאנחנו שואלים, נמצאים בכל מיני מצבים לא כל כך טובים, כן יותר טובים, במצבים שונים, ובודקים את עצמנו, את העולם, משנים קצת את היחס שלנו, תפיסה שלנו, פילוסופיית החיים שלנו, עד שאנחנו מגיעים למצב שנקרא שאנחנו עוברים מחסום. אחרי מחסום אנחנו מגלים את הכוח העליון, גילוי הבורא. כשאני נמצא בזמן הכנה, אני נמצא באסתר, אסתר כפול ובאסתר רגיל. שתי צורות ההסתרה יש לי. אסתר כפול שאין בורא, אין הבורא, כן, ורע, והכל רע. ובהסתר רגיל שיש בורא כביכול, כן? אבל עדיין רע. שאני כבר מתחיל לזהות שכביכול שיש. לכן כאן זה אסתר שאין בורא, זה אסתרה אחת, ושרה אסתרה שנייה. לכן נקרא אסתר כפול. ואסתר הרגיל זה שהבורא יש, אני כבר מתחיל לזהות אותו, שממנו בא הכל ומסובב לכל, אבל עדיין הרע הזה קיים. ואז נקרא אסתר אחת. כשאני עובר מחסום, זה נקרא שאני מתחיל לגלות אותו ממש. ואז אני מגלה שיש כוח העליון הזה, יש בורא, כן? ומתחיל לזהות אותו כי הוא הטוב. וזה נקרא גילוי. וגילוי זה צריך להיות בצורה מוחשית, בצורה שאנחנו מרגישים את זה, כמו שאני מרגיש עכשיו את עצמי ואותכם. בצורה כזאת. זה חייב להיות בחוש נפתח שנקרא נשמה, או שאנחנו קוראים לזה חוש השישי. לא חשוב איך לקרוא לזה, זה לצורך ההסבר יותר קל, אז כך אני קורא לזה חוש השישי שנפתח לנו כאן. זה גילוי ראשון, גילוי אחד. וגילוי שני זה שאני מגלה עוד בשדרוג שלי הלאה, זה שאני מגלה ש אותו ומיטיב בצורה החלטית, לא רק לי יש בורא וטוב לי, אלא יש בורא וטוב לי ולכולם, לכולם. למה? כי על ידי הגילוי השני הזה אני מתחבר עם כל הכלל הנשמות, סך הכל הנשמות, אני מתחבר עם כולם, ואז אני מתחיל לגלות עד כמה שבורא ממלא את כולם, עד כמה שהוא מתקן את כולם, עד כמה שהוא ממש לכל המציאות הזאת, זה נקרא מציאות, סך כל הנשמות, שהוא מתייחס טוב. אז רק בצורה כזאת אני נקרא צדיק גמור. בדרגה הקודמת אני נקרא סתם צדיק, או צדיק שאינו גמור. ובהתאם לזה, כאן אני נקרא רשע גמור, ובאסתר אחד אני נמצא כרשע שאינו גמור, או רשע סתם. כך אנחנו עוברים שלבים, וכל אחד מאיתנו, לא חשוב עם איזה תכונות הוא מגיע לעולם הזה, ואיך שהוא חושב על עצמו, שאולי הוא טוב, אף אחד לא יכול להגיד שהוא רע כל כך, אבל כשמתחילים ללמוד חוכמת הקבלה, מתחילים אנחנו להרגיש כל מיני מצבים לא כל כך נעימים, ואדם כבר מתחיל לעשות חשבון ובאמת לגלות ש כן, לא נראה לו ולא טוב לו, ויש לו כל מיני טענות ותלונות על הבורא ולאחרים, והאגו מתחיל להיות יותר ככה תוסס, ומתחיל לגלות שהוא כן לא מרוצה מהחיים, וזה נקרא דרגת הרשע הגמור, עד שלאט לאט מתקדם ורוצה להצדיק את הבורא, יש לו כבר כאבים מזה שלא מגלה אותו, ואז משתמש באור המחזיר למותיו, כן? הוא כאן לומד, עושה כל מיני פעולות, ואז האור, אור מקיף, מה שנקרא, מאיר עליו, ועל ידי זה הוא מגיע לגילוי ומתחיל להרגיש את האלוקות. כמו שלפי הגדרת חוכמת הקבלה, אנחנו צריכים לגלות את הבורא כאן ועכשיו, בזמן הזה, בעולם שלנו. כן? לפני שאנחנו נפרדים מהגוף שלנו, שהוא כמו כל בהמה, הוא חי ומת, אז אנחנו צריכים להגיע למצב שעד שאנחנו מתים, אנחנו מגלים את הכוח העליון, ועוברים כבר לחיים בתוך הנשמה. והם כבר חיים נצחיים, שלמים, שאין שום קשר לקיום שלנו בנשמה, לקיום שלנו בגוף, הגוף הולך לו ואנחנו ממשיכים. אז הכל זה רק בתנאי שאנחנו עוברים לדרגת הרשע, לדרגת הצדיק, שצדיק זה אפשר להיות רק אם הבורא מתגלה, ואני מתוך זה שאני רואה, מרגיש, משיג פעולות שלו כלפיי, הופך להיות לצדיק, מצדיק אותו, ושאני מתלבש באחרים, מרגיש אותם, איך שהם, איך שהוא מתייחס לכל אחד ואחד, אז אני הופך להיות גם כן לצדיק גמור. אז כל אחד מאיתנו חייב לעבור רשע גמור, רשע אינו גמור, צדיק אינו גמור, ואחר כך צדיק גמור. זו הדרך. זה מה שרציתי בתוך הקדמה להגיד. ועכשיו נראה מה אורן יקרא לנו.
אז אנחנו פותחים את כתבי בעל הסולם בעמוד 602, מאמר צדיק ט' ממאמרי שמעתי, במהדורת שמעתי כיס, נמצא בעמוד 221.
קודם כל זה מובן? אם מישהו רוצה לשאול על זה, בבקשה, אני מוכן. זה מובן. נו, בסדר. או שלא מובן לגמרי. אחד משניים. כן.
רשע או צדיק, לא כאמר. דדריש רבי חנינא בר פפא. אותו מלאך הממונה על הריון, לילה שמו, ונוטל טיפה ומעמידה לפני הקדוש ברוך הוא, ואומר לפניו, ריבונו של עולם, טיפה זו, מה תהיה עליה? גיבור או חלש? חכם או טיפש? עשיר או עני? ואילו רשע או צדיק, לא נאמר.
מלאך זה נקרא כוח, כל כוח, ככה זה כוח עכשיו שהשפיע על העת שנקרא מלאך. כל כוח, כל כוח פיזיקי, לא חשוב איזה, כל כוח בטבע נקרא מלאך. אז יש כוח מיוחד שמפתח אותנו, ולכל אחד, לכן אנחנו אומרים יש מלאך משלו. המלאך ש מוליד אותנו, הוא נקרא לילה. לא בגלל שאנחנו עושים לילדים בלילה. מדברים על הנשמה. אלה מפני שהאדם מתחיל להיוולד ברוחניות מחושך. שחושך לו בחיים שלו. ולכן לפי הפעולה, מה שהמלאך הזה עושה, כדי שאנחנו ניוולד, אז כך הוא נקרא. ומגיע הפעולה הזאת לפני הבורא, שפועל בשתי כוחות, טוב ורע, כאילו ימין ושמאל, שהשני כוחות האלו הם מסדרים בתוך הרשימו של אדם, בתוך היסוד שלו, זה נקרא כמו טיפת זרע, נגיד שמזה אנחנו מתפתחים בעולם הזה. אז מהרשימו שנקרא טיפה רוחנית מתפתח האדם, ומלכתחילה ברשימו הזה, בטיפה, בגן הרוחני הזה, נמצא הכל, הכל, כל התכונות שלנו, הכל. אנחנו גם כן רואים שאנחנו לא יכולים גם כן לשנות את עצמנו, כך אנחנו נולדנו, קיבלנו קצת שינויים על ידי החברה, קצת פה ושם על ידי החינוך, נעשה איזה שינוי בכל זאת, בכל אחד ואחד, אבל גם כי בזה לא בחרנו. ובסופו של דבר, על כל דבר אפשר, גם כן גנטיקאים, ביולוגים, כולם גם כן אומרים שבכל אחד מאיתנו יש גנים שהם אחראים על כל הפעולות שלנו, כל ההתנהגות שלנו, הכל זה כבר מושרש בנו, ובאמת, מה יש לדרוש מאדם אם הכל זה כבר נמצא בו. חוץ מדבר אחד, כמו שאומר כאן, המלאך הזה שואל את הבורא, מה איתנו? כן, על כל אחד יש תשובה חוץ מצדיק או רשע. על זה לא שואל ועל זה לא מקבל תשובה. זאת הבחירה היחידה שיש בנו, ולכן אנחנו צריכים אותה לממש. איך מממשים, כמו שדיברתי? רק על ידי המאור המחזיר למוטב. בראתי יצרה, בראתי תורת אבלין, עד שאני נמצא ביצרה אני בטוח נקרא רשע, כי מתוך זה שאני נמצא ברצון רע, אני תמיד נמצא רע, אני תמיד רע, כן? ואם אני רע, אז גם כן חושב כך על האחרים ועל הבורא. ורק אם אנחנו משתמשים במאור המחזיר למוטב, שמשנה את הטבע שלנו, אז אנחנו באים למצב שהבורא מתגלה, אני בודק את הפעולות שלו עליי, עשית לי טוב, ומה היה אתמול, ומה היה שלשום, ולפני שנה, ולפני גלגול או שניים. וככה בהיסטוריה אנחנו בודקים כל יום, כל רגע, כל שנייה. אתם לא, זה אי אפשר לתאר. כי בלי זה אני לא אוכל להצדיק אותו. אולי באיזשהו מקום בכל זאת סיבב למשהו. כן, זה חייבת להיות הרגשה, הגילוי, לגמרי פתוח, ש... אני מכיר את כל הפעולות שלו, את כל היחס שלו אליי, מהגלגול הראשון, מחיים שלי הראשונים, שהייתי שם עוד חי על העץ, ועד היום. ככה זה. וגם כן לעתיד, שאני צריך לראות, אם אני רוצה להצדיק אותו, אני בטוח חייב להגיע למצב שאני, כמו שכתוב, עולמך תראה בחייך, שאני מגיע לסוף, לאסוף. ואז אני רואה עד כמה שזה מושלם. רק בצורה כזאת אני יכול להצדיק אותו. לזה כל אחד צריך להגיע. אז על זה, מפני שנמצא ההחלטה בידי האדם, לא כתוב מאיתנו יהיה צדיק או רשע. ברגע זה, בחיים האלו, ודאי שבסופו של דבר כולם מגיעים לגמר התיקון, כולם נהיה צדיקים גמורים, אבל כל פעם לחיים הספציפיים שאיפה שאנחנו נמצאים, זה הכל בחירה חופשית שלנו. בבקשה.
ויש לפרש לפי הכלל שאי אפשר לטיפש שיהיה צדיק. כדברי הזל, אין אדם חוטא אלא אם כן נכנס בו רוח שטות, וכל שכן זה ששוטה כל ימיו. אם כן, לזה שנולד שוטה אין לו שום בחירה, כיוון שנגזר עליו שיהיה טיפש. אם כן, מה שאמרו צדיק ורשע לא כאמר, הטעם הוא כדי שיהיה לו בחירה. ומהו התועלת אם לא אמר צדיק ורשע? הלא אם נגזר עליו שיהיה טיפש, אם כן, הוא ממילא כמו שנגזר עליו שיהיה רשע.
וכן... למה, מה פתאום בכל זאת אנחנו חושבים ש, נו, זה שהכל מושרש והכל משתלשל מלמעלה בסדר. למה זה לא? אני רואה לפי כל מיני תכונות של האנשים, יש אנשים יותר טובים, פחות טובים, יש אנשים יותר, נו, ברור, כן? אנחנו רואים את בעולם שלנו, אנחנו קוראים כאלה דברים פתאום על האנשים, איך יכול להיות וזה מושרש בהם, וזה מושרש בהם. אז איך יכול להיות שצדיק ורשע לא?
וכן יש להבין דברי הזל, אמר רבי יוחנן, ראה הקדוש ברוך הוא שצדיקים מועטין, עמד ושתלן בכל דור ודור, שנאמר כי להשם מצוקי ארץ וישת עליהם תבל. ופרש רשי, וישת עליהם תבל פזרם בכל הדורות להיות שטות וקיום ויסוד לקיים תבל.
זאת אומרת שהאנשים שיש להם הכנה להיות צדיקים הם מועטים, אבל בכל דור ודור יש קצת מהם. בשביל מה? בוא נראה. ולמה לא כולם?
שמועטים משמע שמתמעטים והולכים. לכן, מה עשה כדי שיתרבון? עמד ושתלן בכל דור ודור.
זאת אומרת, כמות קטנה, נגיד לשבעה מיליארד אנשים, יש סך הכל, נגיד, 1,000 צדיקים. מה לעשות? אז לקחו קצת ופזרו ככה אותם. כמו מלח על האוכל, ככה. שיהיה בכל דור ודור משהו קצת. בשביל מה? אולי יבואו במכה אחת ויהיה טוב יותר לעולם.
ויש לשאול, מהו הרווח שעל ידי זה שתלן בכל דור ודור והיו מתרבין? שיש להבין מהו ההבדל אם כל הצדיקים נמצאים בדור אחד, או שפזרן בכל הדורות, כמו שמפרש רש"י? כיוון שנמצאים בהרבה דורות, על ידי זה התרבו הצדיקים? ולהבין את הנעל צריכים להרחיב ולפרש את המאמר הזל, שהקדוש ברוך הוא גוזר על הטיפה שיהיה חכם או טיפש. היינו, מי שנולד הלש, שאין לו כוח להתגבר על יצרו, ונולד עם רצון הלש, ואינו בעל כישרונות, וכיוון שגם בעת ההכנה, כלומר בעת שהאדם מתחיל בעבודת השם, הוא מוכרח להיות מוכשר לקבל את התורה והחוכמה, כמו שכתוב, נותן חוכמה לחכמים, והקשה, אם הם כבר חכמים, מדוע הם זקוקים עוד לחוכמה? אלא היה צריך להיות נותן חוכמה לטיפשים. ותירוץ, שחכם נקרא מי שמשתוקק לחוכמה, אף על פי שעדיין אין לו חוכמה.
זאת אומרת שבורא נתן בנו, בתוך הטבע שלנו, כל מיני רצונות, ואחר כך הוא גם כן במשך החיים ממלא אותם. וכך אנחנו מתקדמים. אז החכם הוא לא, מה הוא עושה סך הכל? הוא מממש את הרצונות שלו לחוכמה שהבורא ממלא. מישהו, כל אחד בקיצור ברצונות שלו ממלא את הרצונות. כך אנחנו עושים במשך כל החיים. זה המימוש, כן?
אלא כיוון שיש לו רצון, ורצון נקרא כלי, נמצא שמי שיש לו רצון והשתוקקות לחוכמה, הוא כלי להאיר שם חוכמה. נמצא לפי זה, מי שהוא טיפש, היינו שאין לו השתוקקות לחוכמה, וכל ההשתוקקות שלו הוא רק לצורכי עצמו. ומבחינת השפעה, אין הטיפש מסוגל לבחינת השפעה ולא כלום. אם כן, אדם שנולד בתכונות כאלה, איך אפשר להגיע למדרגת צדיק? נמצא שהוא אינו בעל בחירה. אם כן, מהו התועלת שצדיק ורשע לא כאמר? כדי שיהיה בחירה. הלא כיוון שהוא נולד טיפש והלש, כבר אינו מסוגל שיהיה לו בחירה, כיוון שאינו מסוגל לשום התגברות והשתוקקות להוכמתו התברך.
זאת אומרת, האם אנחנו צריכים כדי להשיג את החיים, את מטרת החיים, האם אנחנו צריכים להיות חכמים? יוצא, ואחר כך יוצא שלגמרי לא. לא החכם הלומד. אבל נראה לנו שבאמת רק על ידי זה אנחנו מגיעים.
ולהבין את זה, היינו שיכול להיות בהירה אפילו לטיפש, עשה הקדוש ברוך הוא תיקון, המכונה בדברי חז"ל, ראה הקדוש ברוך הוא שצדיקים מועטין, עמד ושתלן בכל דור ודור.
זאת אומרת שאני גזלן, פזרן, גאוותן, מה עוד? אתה מכיר אותי, נו? נו, איך זה להגיד את המילים? נו, עצלן זה אמרתי, מה עוד? תקשור הכל.
עצבני.
עצבני, כן. זה הכי הרבה שהוא סובל. בקצור הכל, כן? זה לא חשוב. אם יש לידי איזה צדיק, ואני כולי לא מסוגל לכלום, עם טיפשות שלי אני לא מסוגל להבין דברי חוכמה, עם עצבנות שלי אני לא רוצה לסבול אף אחד, וכו' וכו'. זה לא חשוב. אם יש לידי צדיק, יש לי הזדמנות תמיד ללמוד ממנו, ועל ידי זה להצליח. זה מעניין. למה זה נעשה כך, מחיבור בין הנשמות? מה הוא אומר?
ושאלנו, מהו התועלת מזה? עכשיו נבין את העניין. כי ידוע שכמו שאסור להתחבר עם רשעים, אף על פי שהוא לא עושה כמעשיהם, כמו שכתוב, ובמושב לצים לא ישב, שמשמע שעיקר החטא הוא מטעם שיושב בין הלצים.
שכבר מקבל התרשמות מהם.
אף על פי שהוא יושב ולומד תורה ומקיים מצוות. אחרת היה האיסור מטעם ביטול תורה ומצוות. אלא הישיבה בעצם היא אסורה.
שאם אנשים לומדים תורה ומקיימים מצוות לא למטרה, הם נקראים ליצים.
מטעם שהאדם ממי שמוצא הן בעיניו, הוא לוקח את המחשבות וגם התשוקות שלהם.
אתה רואה איך הם כותבים? קצת ככה.
הלאה. וכמו כן להיפוך. אם הוא אין לו כל כוח רצון והשק לרוהניות, אם הוא נמצא בין אנשים שיש להם השק ורצון לרוהניות, אם האנשים האלה מוצאים חן בעיניו, הוא גם כן לוקח כוח התגברות והרצונות והשאיפות שלהם. אף על פי שהוא, מכוח תכונתו עצמו, אין לו אלו הרצונות והתשוקות וכוח התגברות. אלא לפי החן והחשיבות שמשיב אלו האנשים, אז הוא מקבל כוחות חדשים.
זאת אומרת, כמו שאנחנו לומדים, אתם זוכרים, כן, מאמר בחירה חופשית, מאמר חירות, עוד מאמרים שמקובלים כתבו על זה הרבה. הכל תלוי בסביבה. הבחירה שלנו להיות צדיק או רשע, זה בסופו של דבר איפה היא מתממשת בסביבה הנכונה. לכן, אני צריך להגיע להיות צדיק גמור, זה מטרת הבריאה, כי אז אני מגיע בדיוק להידמות לבורא, להשתוות עמו, לדבקות בו, ולאותה דרגה כמו שהוא. לזה חייבים להגיע. איך אני מגיע לזה? על ידי הבחירה. בחירה במה? בסביבה. סביבה שכל פעם היא תיתן לי דחף להתקדמות לאותה המטרה. ואני לא יודע מה היא המטרה, ואני לא יודע מה זה להיות יותר חשוב, יותר טוב, יותר... שום דבר היא לא יודע. אלה רק להבדיל כל פעם האם הסביבה היא יותר חשובה, יותר אחידה, כן? איך להגיד?
מיוחדת.
מיוחדת. ואז על ידי אני מתקדם. חוץ מזה שום דבר לא ידוע לאדם. רק זה. זאת אומרת, אם אני מחפש בעולם שלנו איזה סימנים להתקדמות שיכולים לעזור לי, כלום. כלום לא יכול לעזור לי. לא ספרים אפילו. נו מה, נו, כתוב בעל הסולם, כתוב רבש, מה אני מבין בזה? לא כתוב שעל ידי ספרים. ספרים שייכים לחברה גם כן, אבל העיקר זה הסביבה. ויוצא שאדם רק בזה צריך לשים לב. לארגן הסביבה הנכונה כל פעם יותר ויותר ויותר צמודה עליו, שכל הזמן ככה ירגיש כמה שהיא פועלת עליו, יותר ויותר צמוד, סוגרת אותו, שהוא מרגיש כך בה כל הזמן, וכמה שסימן להתקדמות שמרגיש את עצמו יותר קרוב אליהם. זה כל הסימנים שישנם. עד כדי כך ירצה להיות מושפע מהם וקרוב איתם, שהבורא יתגלה. איך יתגלה? שאדם נכנס לחיבור עם הסביבה במגע הראשון האמיתי, סוגר את עצמו ככה במגע הראשון עם הסביבה, זה נקרא ספירה הראשונה שלו, מיד מרגיש את הבורא, דווקא בקשר בינו ובין הסביבה. מרגיש את התכונת ההשפעה. לכן הסביבה זה אותו כלי שאני מממש את ההתקדמות שלי להשפעה, לרוחניות, והבורא מה שאני מגלה באותו הכלי, באותו היחס, ביני להסביבה. כן?
ובזה נבין המאמר הנ"ל, ראה הקדוש ברוך הוא שצדיקים מועטין, שפירושו היינו שלא כל אדם מוכשר להיות צדיק, משום שחסר לו התכונות לזה, כמו שאמרנו שהוא נולד טיפש או חלש, יש לו גם כן בחירה, ואין לו תירוץ מצד תכונותיו עצמו. משום שהקדוש ברוך הוא שתלם לצדיקים בכל דור ודור.
זאת אומרת, יש תמיד לנו אפשרות למצוא מישהו שסביבה, כן? שהיא מכוונת למטרת הבריאה ויכולים להתקדם איתם. כל אחד, לא חשוב באיזה תכונות נולד, שום דבר לא חשוב. הכל תלוי רק אם נותנים לאדם, אם מדליקים באדם את הנקודה שבלב, מביאים אותו לסביבה, ועלה זה בחירה חופשית שלו. ולצערנו רואים אנחנו איך הרבה אנשים מגיעים וזורמים הלאה. מגיעים וזורמים הלאה. אחר כך לפעמים חוזרים, והכל תלוי באיך שאדם נקלט בסביבה. ממש אני... זה אפשר להידמות לקליטת זרע. יש כזה מושג בחוכמת הקבלה, ג' ימי קליטת זרע. זה ג' קווים, זה לא ימים, זה כף ימין, שמאל ואמצע, שזה דבר הקריטי ביותר, האם נכנסים להריון או לא. אז הקליטה הזאת הראשונה של אדם בחברה זה ממש בדיוק אותה קליטת זרע בתוך הרחם, שזה האם נדבק או לא נדבק. וזה הדביקות הזאת, התפיסה הזאת בסביבה, היא על ידי ביטול עצמו, שמבטל את עצמו כלפי הסביבה ומתחיל שם להתפתח, ממש כמו טיפת זרע ברחם שהיא מבטל את עצמו יותר ויותר ויותר, רק כדי להתקלל מהם, רק כדי להתפעל מהם, רק כדי שישפיעו לו הערבות, הרגשת הערבות, הרגשת החשיבות הרוחניות. מוכן לבטל את עצמו יותר ויותר רק כדי כל פעם לקבל השפעות מהסביבה. ההשפעות האלה הם מה שמגדילים אותו. זה כמו שהוא מקבל דרך הדופן הרחם, אחר כך מקבל את הכל ההזנה, העובר. בדיוק כך אנחנו גודלים בתוך הסביבה. ולכן אין לאדם שום אפשרות לטעון אחר כך באיזה בית משפט, בית דין העליון, שלא, אני ככה לא חכם, עשיתם אותי רשע, עשיתם אותי שם מטומטם, תאפתן וכו'. אין. כלפי דבקות בסביבה אין שום איך להגיד, הפרעה מלמעלה, כלום. ועוד יותר מזה, זה לא תלוי בתכונות האחרות של האדם. מגיעים, ואני כבר מכיר הרבה מקרים בחיים שלי, מגיעים אנשים שונים לגמרי, מסין ודרך כל רוסיה, אירופה וצפון ודרום אמריקה. שונים לחלוטין, כולם. וזה פלא עד כמה שכלפי הבחירה החופשית בקבוצה יש להם ממש תנאים שווים, תנאים שווים. כן.
לכן יש בחירה לאדם בזה שילך למקום שישנם צדיקים ויקבל מרותם. אז הוא יקבל את הכוחות, מה שחסר לו מצד תכונתו עצמו.
נו, זה כמו שאמרתי, שאם הוא מבטל את עצמו כלפי החברה, אז הוא מקבל משם הזנה, ועל ידי זה גודל, מקבל כוחות.
ויקבל זה מהצדיקים, וזה התועלת שפזרם בכל דור ודור, כדי שבכל דור ודור יהיה למי לפנות ולהתדבק ולקבל מהם את הכוחות שצריכים בכדי לעלות לדרגת צדיק, ועל ידי זה הם בעצמם נעשים אחר כך לצדיקים.
וככה זה מהאדם הראשון ועד ימינו, תמיד אין אפשרות אחרת להתקדם אלא אך ורק אם אדם נכלל בסביבה, מתחיל להרגיש שיכול לקבל כוחות מהם וכך מתקדם. תמיד זה כך. לא היה זמן שנעשה בצורה אחרת. כותב על זה בעל הסולם בצורה אחרת, הוא אומר תמיד היה שרשרת, ולכן זה קבלה, זה נקרא שזה כמו מסורת, כן? שמתגלגל כך מדור לדור ומאדם לאדם, או מאדם אדם וסביבה, ותמיד כך רק על ידי הסביבה אנחנו גודלים. שאי אפשר אחרת, אתה חייב לבטל את האגו שלך כלפי משהו והבורא נסתר, הרי כלפיו אם אתה תבטל את האגו, אם הוא יהיה גלוי, זה יהיה על מנת להיות קרוב אליו, אז זה אגו עוד יותר גדול. אלה דווקא סביבה, שמלכתחילה אתה בנוי בצורה כזאת שאתה שונא אותם, מזלזל בהם וכן הלאה, אם כלפיהם אתה כן מסוגל לבטל את עצמך, אז אתה מקבל מהם דרכם את הכוח העליון שמתוך הנקודה שבלב מתחיל להתפתח המבנה של 10 ספירות שלך שנקרא הנשמה. שאלות? טוב, יופי.
ממה שאני מבין, הלא נאמר, הכל גלוי וידוע, ואין נסתר מנגד עיניו. זאת אומרת, מה שאתה אומר, הכל גלוי וידוע בעצם.
מה גלוי?
הוא פיזר לנו על פני הדורות את הצדיקים, שכל פעם יהיה לנו צדיק, שבצורה כזאת או אחרת יציל את העולם, ובסופו של דבר כולנו נצטרך עכשיו לקראת התיקון הגדול, מה שנקרא, לפני 6,000 לספירה, להגיע בעצם כולם לגמר התיקון. זאת אומרת, הכל גלוי וידוע.
מה השאלה?
השאלה היא, האם יכול לבוא תיקון לעולם בסופו של דבר ללא העם היהודי?
על ידי איזה סביבה?
הגויים מסביבנו. או שאנחנו חייבים להיות בתוך התיקון הזה. אנחנו חייבים להפיץ את הכל.
אתה רוצה שאני אפתור אותך מהעניין הזה?
לא, אני רוצה תשובה. האם יכול להיות?
לא יכול להיות.
לא יכול להיות.
לא יכול להיות. אנחנו למדנו את זה. האמת שהתיקון היה צריך לעבור מיד ולכולם. אחרי שישנה שבירה, גילוי הרע, שזה חייב להיות, החטא, שאנחנו מנוגדים לבורא, שזה התגלה, כן? על ידי החטא. אז אנחנו מרגישים את עצמנו כמינוס גדול לעומת הפלוס הזה שזה הבורא, והפער הזה התגלה ממש בינינו. פער הזה זה חייב להיות, כי בפער הזה אנחנו אחר כך מתקרבים ולומדים אותו, ואז נעשים כמוהו. אחרי זה הגענו למצב שהיינו יכולים לקבל את התיקון. היינו יכולים לקבל, כן? רק הבעיה היא שהמינוס הזה, הרצון לקבל, הוא מאוד מאוד כבד, הוא מאוד מאוד גדול. ולכן בבבל, כן? רק שכבה הקטנה, היא יכלה לקבל את השיטת התיקון. היא נקראת ישראל, כן? לא היה לפני זה לא ישראל ולא כלום. כמו שכתוב, היה עם אחד ודברים אחדים. זהו. השכבה הזאת הקטנה, היא הסכימה, זאת אומרת, הרגישה בתוכה את הנקודה שבלב, כן? והלכה יחד עם אברהם, שגם הוא היה בבלי ודי מצליח והיה אגואיסט. כן? עבד עבדה זרה לפני זה. ואז כולם הם התחילו לעלות. הם עלו כמעט עד גמר התיקון. הם עלו כמעט עד גמר התיקון, בית המקדש הראשון. בית המקדש הראשון. ונפלו מדרגה הזאת הרוחנית. נפלו ונמצאים ביחד עם כולם. שהם נמצאים עכשיו למטה יחד עם כולם, בגלות, הם יותר גרועים מכולם, כי הם היו בדרגה רוחנית וממנה נפלו. האלו האחרים בבלים זה נקרא אומות העולם. הם לא היו למעלה ולא נפלו למטה, הם ממשיכים כמו שהיו. רק הקבוצה הזאת היא ממשה את הנקודה שבלב כמה שיכולה, ואחר כך נשברה. לכן עכשיו קודם כל צריכים בשלב האחרון לקבל שוב את הרשימות האלו שהיו למעלה ונפלו, ולתקן אותם, ובמידה שמתקנים אותם הם סוחבים אחריהם גם כן את האלו שנמצאים ביתר העולם. כי בכל יש ביתר העולם התכללות מכל הרשימות, כי אחרי שיש ירידה, נפילה, יש כאן התכללות, יש איך להגיד, ערבוביה כזאת בין כולם. ולכן אפילו אותם הנשמות שלא היו למעלה, הן בכל זאת מקבלות ניצוצות מלמעלה ומצטרפות. אבל בכל זאת רק אלו שאו שיש להם נקודה שבלב, שמרגישות שהן חייבות לתקן את עצמם, או אלו שהן לא מרגישות נקודה שבלב, אבל הן בכל זאת מאותה קבוצה שהייתה פעם למעלה, הן חייבים לתקן את עצמם, עליהם כל מיני, קודם כל החוף, והם נקראים הצדיקים, שכל היתר העולם דווקא בזכותם יכול להתקדם אחריהם ולתקן את עצמו. לכן אתה חייב להיות צדיק. מה לעשות? על זה לא שואלים. אתה רואה? רשע וצדיק לא אומרים, כי זה בטוח שאתה צריך להיות צדיק. אני ככה מפרש את זה. טוב, עוד שם בסוף איזה גברת, נו, גם כאן. לא, 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 אתה צעיר. כן, גברת.
תרבי רק לאמצע, בידי.
ערב טוב. רציתי לשאול אם לאדם שאין נקודה שבלב, שמתנהג אליי כך או אחרת, האם זה גם מראה של עצמי? זה גם מראה לי את ההתנהגות שלי.
לפי חוכמת הקבלה, אדם, אם הוא לא מתנהג מתוך שתי כוחות שיש לו, אגו שלו, וכנגד זה נקודה שבלב, אלא רק מתוך האגו שלו, אנחנו לא מדברים על התנהגות שלו. זה התנהגות שכך מכתיבים אותו מלמעלה, וכך הוא הולך בחיים שלו וזהו. כמו שכתוב, כולם כבהמות נדמו. זה לא לגנאי, אלא זה המצב, שאם הוא מנוהל רק על ידי כוח אחד, הוא עדיין נקרא דרגת חי.
זאת אומרת שהוא מופעל.
מופעל ב-100%.
השאלה היא, כשאם אני לומדת חוכמת הקבלה,
אני לא מבינה... רוצה לדבר בצורה אישית עלייך.
לא, בכלל, אם אדם שלומד חוכמת הקבלה, כן. מבין שהוא מופעל, התגובות שלו צריכות להיות אחרות? זאת אומרת, דרך חוכמת הקבלה, ממה שהוא
אני
מבין...
אני לא יודע מה זה נקרא לומד, אבל אדם שמממש חוכמת הקבלה... זאת אומרת, נמצא בקבוצה, בלימוד, בהפצה, בקשר עם הקבוצה, רוצה להתקדם, אז ודאי שזה משפיע אליו, ואז הוא עובר כל מיני מצבים בהתפתחות שלו הרוחנית. בהתפתחות הרוחנית ישנם מצבים שהם לפעמים נראים הרבה יותר גרועים ממה שאדם הרגיל מתנהג. כי האדם נזרק כמו שלמעלה, גם כן למטה. וכאן אנחנו צריכים להבין את האדם. גם כן הקבוצה צריכה להיות בנויה לקבל כל מיני מצבים שלו ולעזור לו. כי אנחנו מבינים שכל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. ולכן דווקא מתגלים רצונות גרועים, בוא נגיד כך. זה לא גרועים. אבל כך הוא מרגיש אותם, ואחרים מרגישים שהוא נעשה יותר עצבני, יותר דרשן אולי, יותר נועות, כל מיני כאלה. אבל הכל עובר, מה לעשות?
כן, אבל התגובות הן דווקא יותר מבינות, יותר מצד אדם שבדרך הקבלה, יותר מבינות אדם שלא לומד. זאת אומרת, הוא לא מגיב, לדוגמה, אני לא, כבר לא מגיבה כמו שפעם הגבתי, גם כן בעצבנות, או גם כן, נגיד, מישהו שמתנהג אליי לא יפה, והוא לא עומד קבלה, והוא לא, אין לו נקודה שבלב. אז אני חושבת על זה שהוא מופעל, והתגובה שלי בגלל זה יותר בדרך הקבלה, יותר
מתונה כזאת.
מתונה.
כן, אם יש לך מצב רוח טוב, אז זה כך. תראי, מה להגיד לך? מי הניסיון שלי? וזה כתוב, אל תאמין בעצמך עד יום מותך. עד שמת רצון לקבל האגואיסטי, אנחנו לא יודעים מה מחכה לנו אחרי פינה, זה פתאום, אנחנו נזרקים ממצב למצב. אבל בניסיון כבר, שאנחנו רוכשים ועוברים, מתוך הניסיון אנחנו כבר יודעים שזה עובר. שאפילו אני יודע שאני נכנס עכשיו למראה שחורה, לאיזושהי אכבדה כזאת, כבדות וערפול, ואני לא מסוגל להרגיש ולא מסוגל להבין ולא מסוגל כלום. אני יודע שזה עובר, ודווקא על ידי זה אני רוכש כלים חדשים. כן, שהחושך הזה הוא דווקא התגלות הכלים החדשים טרם שתוקנו.
לזה אני מתכוונת.
ולכן אני שמח בזה, מצד אחד. מצד שני, בכל זאת, זה מצב שאדם צריך לשמור את עצמו קצת יותר. אבל זה, לעבר כל הדרך, גם בגילוי אותם המצבים של ירידות ועליות, וגם שם יש ניתוק וכל מיני מצבים לא נעימים, כי אדם צריך להרגיש את האגו שלו במה הוא נמצא, ורק אחר כך לתקן, כי אנחנו מתקנים רק מה שמתגלה בנו, וכשמתגלה אנחנו צריכים להרגיש שזה רע, אחרת איך אני ארצה לתקן אותו? אז, אבל מתרגלים, ואני לא חושב שרואים עליי שאני ככה עצבני, הוא אגיד. אבל לא, 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 לא כלום באיזו צורה שאני, אנשים שמתחילים, הם נמצאים במצבים כאלה שהם יושנים, שהם לא מסוגלים ככה, כמו שטועים כאלו. כן, זה קורה. ודאי, אלו דברים שאנחנו צריכים להבין, שאדם שהולך בדרך רוחנית, הוא כל הזמן נמצא בשינויים, שכל רגע אצלו זה כמו שהוא נולד מחדש. תכונות חדשות מתגלות, רצון חדש, והכל זה מתגלה משלילה, ממינוס. אז תגובצה צריכה להבין אותו ולהתייחס אליו בהבנה. נו, יש שם איזה בחור ליד הקיר?
כן.
אתה חדש אצלנו?
לא, לא כל כך. פעם ראשונה שאני שואל, אבל
זהו, אני רואה, כן.
אמרנו שהבורא ראה שיש מעט צדיקים ופזרם על פני הדורות. נראה מפה שידוע מלכתחילה מי יהיה צדיק ורשע. אז איך זה מסתדר עם זה שהבחירה היא בידי האדם? יש כאלה שאין להם בחירה?
לא. צדיק ורשע זה נמצא בתוך האדם. יכולת להיות צדיק יש בכל אחד ואחד שישנה בנקודה שבלב, ומביאים אותו לקבוצה. ושם הוא יכול לממש את עצמו. לא. עכשיו, שפזרם צדיקים בכל דור ודור, אלו שאנשים שמתקדמים לרוחניות. אז האנשים ש שמקבלים התעוררות הראשונה, נקודה שבלב, מביאים אותם לקרבה של אנשים שיש להם כבר ניסיון. וכך לידם, בסביבה הנכונה, הם מתקדמים. זה כך אנחנו רואים מהחיים שקורה, כן? תחזיק יד שיתנו לך מיקרופון.
ערב טוב. הבנתי שבן אדם שמגיע ללמוד קבלה צריך להתבטל בפני הסביבה כדי לקבל ממנה את האור או משהו.
לא, אור הוא לא מקבל מהסביבה. אור הוא מקבל מלמעלה.
או לקבל איזשהו אפשרות להתקדם.
אבל מפני שהוא מבטל את האגו שלו, אז במידה שמבטל, אז מקבל מלמעלה האור.
האם התהליך שבן אדם מגיע עם אגו נפוח והרבה רצונות, עד השלב שהוא מגיע להתבטלות בפני הסביבה, זה השלב שהוא עובר את המחסום, זה התהליך שלוקח זמן עד שהוא עובר את המחסום ואז הוא מגיע לגילוי?
לא, לבטל את עצמו לפני סביבה, כלפי סביבה, הוא צריך עוד לפני מחסום. להתחיל לנסות את זה לעשות בפועל, ודאי ביטול הוא יכול להיות רק מעבר למחסום. כשמקבל באמת האור והוא מדביק אותו לקבוצה, כמו לדופן הרחם, כמו שאמרתי. זה נקרא יציאת מצרים. אבל לפני זה הוא צריך לעבוד על זה, הוא צריך מרגע שמתחיל להגיע כמה שיותר מהר. כמה שיותר מהר להתחיל לעבוד עם הסביבה. לכן אנחנו בונים קמפוסים, קבוצות בכל מיני מקומות בארץ, שיהיה אפשרות לבני אדם, לאנשים לבוא ולהתחבר ולבנות איזושהי קבוצה, להשתתף בהפצה, באיזשהו קשר חברתי להיות, גם אצלנו יחד, שיבואו לכאן לשבתות, לחגים, שאנחנו נעשה כנסים, ועוד כנס אנחנו עושים, אתם יודעים, בקרוב, ב-24. ב-24 לחודש בגני תערוכה תיכנסו ותרשמו את עצמם עצמכם אצלנו ועוד ועוד. חייבים להיות בסביבה, חייבים להתפעל, חייבים להתקלל עם הסביבה. בלי זה אין התקדמות, בלי זה אין התקדמות. כשהגעתי לרבש, שם היו שישה קינים. אני הייתי בן 33, זה היה ב-1979. אני הייתי בן 33, והם היו בני 70 בערך. כולם תלמידי בעל הסולם, כאלה סקינים טובים. אתה יודע, לידם הרגשתי ככה, בטוח, מה שנקרא. מצד אחד, כן, כאלה. אבל טוב לי, אני בטוח, כל אחד מוכן לעזור, להסביר, לכל אחד יש סבלנות והכל. זה כל כך היה יפה. אבל הוא אמר לי, זה לא יעזור לך, אתה צריך חברה. זה לא חברה, הוא אומר לי. הם כבר לא חברה. זהו, זה באמת נכון, כי כמה כלפיהם אתה תבטל את עצמך, ודאי, מהם. כל אחד בא להשגה, כל אחד רואה כבר את העולם הרוחני, כל אחד יודע חומת הקבלה, זה החיים שלו, הוא חי בזה. כל אחד תלמיד של בעל הסולם, אז על מה לדבר? איתם אתה לא יכול להיות. חברה זה צריכה להיות חברה, שאתה מתחבר, שאתה חבר איתם. זה צריך להיות בגובה. שווים לך, לך תשיג. זהו, אז הלכתי למכון של ברג ונתתי שם כמה הרצאות וסחפתי משם 40 איש והם התחילו ללמוד ומזה נעשתה החברה. כן? מזה נעשתה החברה. אחרת לא... אני מאמין לו שבלי זה לא הייתה התקדמות. זה כך מתקדמים. נו, אנחנו נתקדם או אנחנו... אתה רוצה לתת למישהו לשאול?
אולי שם.
אולי שם. גברת חדשה. לא, אני כל הזמן מחפש חדשה. כן.
אני רוצה לשאול,
כן חדשה?
לא חדשה.
לא.
אוקיי. אבל יש לי שאלה על המאמר. דווקא השבת למדתי את המאמר הזה עם אבא שלי, ודיברנו על זה של מה זה צדיקים, ששתלן צדיקים בכל דור ודור, בתוך העבודה, בפנימיות.
איזה דבר מוזר, אה? תראה. בגילה היא לומדת עם אבא שלה מאמר.
אוי, אני לומדת ממנו המון.
איפה זה קורה דבר כזה? שילדים לומדים עם ההורים?
כל שבת.
לא חשבתי שבעולם שלנו זה קיים.
כל שבת.
כן?
ובאמת שאלנו שאלה בהקשר של למד וו צדיקים. האם זה מדובר גם בעולם הגשמי, יש באמת למד וו צדיקים בכל דור, או שזה רק בפנימיות? ומה הכוונה שתלן את הצדיקים בפנים, בכל דרגה ודרגה?
יפה.
תודה.
למד וו צדיקים זה מושג רוחני, שחייבת להיות מערכת כזאת שככה נקראת, למד וו צדיקים, וזה כוחות כמו מלאכים שמחזיקים את המציאות בקרית כזאת, כן, באוויר. בעולם שלנו ישנם מקובלים שהם מעבירים את האור הרוחני למישור העולם הזה. מה זאת אומרת? הבורא ברא רצון לקבל, כולו כללי. ברצון לקבל הזה יש חלק שכבר מתוקן, זה נשמות המתוקנות מהדורות שמקובלים תקנו את עצמם, והשכבה של הנשמות שעדיין שבורות. אלו שנשמות השבורות הן צריכות להתקדם. התקדמות חייבת להיות רק על ידי האור. לא יכולה להיות בכלום. רצון לקבל בעצמו זה מת, זה אפר. מה שיש לו כוח החיים זה בא מהאור. אבל איך זה יבוא לעולם שלנו, האור הזה, אם בעולם שלנו כולו אפר, כולו רצון לקבל מעט לקבל, אור לא יכול להיכנס לרצון לקבל מעט לקבל. לכן ישנם בעולם שלנו הנשמות מתוקנות, שהן מיועדות כאן להיות בעולם שלנו כדי למשוך האור, למלות את עצמם באור העליון, ודרכם בכל מיני צורות שאנחנו לא יודעים איך, כאילו מפזרים את העירה הזאת מהם בכולם. ואז יש לנו חיות בעולם הזה, גם דומם, גם צומח, גם חי, גם כל הטבע הזה הוא בעצם מואר, מקבל כוח החיות, שהסתובבו אלקטרונים, אטומים. זה הכל בא מהאור, מהכוח, מהאנרגיה הזאת, מהם. והם נסתרים, הם קיימים רק לשם זה. זאת אומרת, בכל הרצון לקבל הגדול יש חלק נשמות שהן מתוקנות ולא מגולות, ונמצאות ככה כאילו יותר מנותקות מהנשמות השבורות, ויש חלק מנשמות המתוקנות שנמצאות יותר קרובות לנשמות השבורות ומאירות להם הערה. זה נקרא למד וו צדיקים. זה לא דווקא 36 מספר, אלא זה מושג כזה, למד וו צדיקים. אבל זה קיים, כן. ואלו אנשים שאם התגלו, לא תאמיני שזה הם. ככה זה. אז זה המושג. נו, עוד קצת אולי.
אנחנו נמשיך קצת במאמר בעמוד 603. אנחנו בטור הימני בפסקה נמצא. עמוד 603 בטור הימני בפסקה נמצא. נמצא שצדיק ורשע לא נאמר, פירוש שיש לו בחירה בזה שיכול ללך להידבק אצל צדיקים שהם ידריכו לו ולקבל כוחות על ידיהם, שעל ידי זה הם יכולים אחר כך להיות צדיקים. מה שאין כן, אם היו כל הצדיקים בדור אחד, אז לא היה שום עצה לטיפשים ולחלשים להתקרב להשם. נמצא שלא היה להם בחירה.
אבל גם הצדיקים האלו שעכשיו עוזרים, גם הם היו פעם טיפשים וחלשים. אף אחד לא היה ככה מוצלח ומבריק פתאום. כן? כי לא מתחשבים ב... לא מתחשבים בתכונות אנושיות שיש באדם. לא על זה נקרא הוא טיפש או חלש. אלא טיפש או חלש הוא נקרא כלפי ההתחברות שלו עם הסביבה, התקדמות שלו ברוחניות, לא על התכונות האנושיות. זה בכלל לא שייך לרוחניות ולהתקדמות רוחנית. לא החכם לומד, זה ממש רואים עד כמה שכל התכונות, כל מה שאנחנו רואים באדם, לגמרי לגמרי לא סימן להתקדמות מהירה, יפה או לא. כן.
מה שאין כן, שפזרן את הצדיקים בכל דור ודור, אז כבר יש כוח הבהירה ביד כל אחד ואחד, ללכת ולהתקרב לצדיקים שישנם בכל דור ודור. אחרת, מוכרח להיות תורתו סם המוות.
שאם לא על ידי דביקות באלו שכבר בעלי השגה, אם לא על ידי קבוצה, אז כל מה שהוא ילמד שנקרא אצלו תורה, זה יהיה כסם המוות. זאת אומרת, לא לצורך התיקון. כן.
וזה נבין ממשל הגשמי. בזמן ששני אנשים עומדים זה מול זה, אז יוצא שימינו של אחד נגד שמאלו של השני, ושמאלו של השני הוא נגד ימינו של חברו. והיות שיש שני דרכים, אחד ימין שהוא דרך הצדיקים, שכל עניינם הוא רק להשפיע, ודרך שמאל שכל עניינם הוא רק לקבל לעצמם, שבזה הם נפרדים מהבורא שהוא כולו להשפיע, וממילא הם נפרדים מחיי החיים. לכן הרשעים בחייהם נקראים מתים. נמצא לפי זה כי בזמן שהאדם עוד לא זכה לדבקות הבורא, נמצא שהם שניים. ואז כשהאדם לומד תורה שנקרא ימין, אבל זה לשמאלו של הבורא, היינו שהוא לומד תורה מטעם קבלה עצמית, שזה מפרידו ממנו, נמצא שתורתו נעשה לו סם המוות, כי נשאר בפירודה, כי הוא רוצה שתורתו ילביש את גופו. פירוש שהוא רוצה שהתורה יגדיל את הגופניות שלו, ובזה היא נעשית לו תורתו סם המוות.
בוא נקפוץ נקפוץ לדף הבא, אבל.
עוברים לדף הבא בתור הימני, כן, אבל.
יש כאן עוד הבחן שאני רוצה שאנחנו נספיק.
אבל לפי זה קשה. למה לא לפזרן את הצדיקים בכל דור ודור? אמרנו שזהו בשביל הטיפשים והחלשים. הלא, היה לו עצה אחרת. היינו שלא לברות טיפשים. מי מכריח אותו שיגיד שטיפה זו יהיה טיפש או חלש? היה יכול לברוא כולם חכמים.
שכולם פשוט גודלים בתוך החיים האלו, מגיעים לאיזשהו שלב, כמו שילדים נגיד, כן? וכל ילד שגודל נגיד עד איזשהו גיל, אז הוא מבין בגיל הזה משהו, בעוד שנה קצת יותר, בעוד שנתיים קצת יותר. למה שאנחנו לא בצורה כזאת גם כן נכנסים לרוחניות? גודלים בצורה טבעית ומתפתחים ומגיעים לרוחניות. למה אנחנו צריכים איזשהו... איזשהו מעשים מלאכותיים כאלו?
והתשובה שגם הטיפשים צריכים, כי הם הנושאים לרצון לקבל.
זאת אומרת שהנשמות יש בהם סוגים שונים של רצון אגואיסטי, רצון לקבל. שיש כאלו נשמות, אנחנו לומדים את זה עכשיו בהקדמה לספר הזוהר. בבוקר זה שיעור השלישי.
כן.
מ-5 עד 6 בבוקר, אני מאוד ממליץ.
או בשידור חוזר ב-8:40 בערב.
כן. שילמדו בבוקר.
שילמדו בבוקר, 5.
מה, מישהו יושן ב-5 בבוקר?
אם בטעות מישהו ישן ב-5, זה גם בשידור חוזר ב-10:50 עד 10:50 לפני שיוצאים לעבודה. זה לחלשים.
בסדר. נכון, בסדר. אז מה אנחנו אומרים? אנחנו אומרים כך. אני לא יכול לעשות ציור אמיתי, כי בציור האמיתי זה, הצדיקים זה כאן, כאן בפסגה שאני בכלל לא יכול להגיד איפה. זה איזשהו נקודה קטנה למעלה. ואחר כך הם ככה הולכים. זה הדומם, וצומח, וחי, וכאן המדבר. כן? כאן זה ה... כך זה, אבל זה הרבה יותר מזה. זאת אומרת, כאן זה 99%. הדומם ו-0.9 צומח ו-0.01 ו-0.01 זה ככה, כך זה בעצם, אם אפשר כך להגיד, אפילו עוד פחות. מה העניין הוא? שהרצון לקבל לגדול ביותר, הוא נמצא כאן. הרצון לקבל. הגדול ביותר. ולכן הסוג הזה של נשמות הוא לא מסוגל להתרומם להכרה, להבנה, למחקר, למהות של הבריאה. זה לא פגם בו, חס ושלום, זה לא בזלזול. אלא יוצא שבעצם כל הנשמות הללו, כן? כל האלו, כן? מה הוא אומר? שגם לטיפשים צריכים, הוא קורא להם טיפשים, אבל זה לא טיפשים, זה אנשים חכמים בעולם שלנו, מסגשגים בכל הדברים, זה ממש עם IQ גבוה, איינשטיינים. זה לא, זה, כן, כן. לא, לא. ורואים שהם מצד עצמם אין להם עיצה אלה שיכולו להתקרב להשם, אז הם בסוד הכתוב, מה כתוב?
ויצאו וראו בפגרי האנשים האלה אשר אישם לא תכבה ותולעתם לא תמות והיו דיראון לכל בשר.
למה?
שהם נעשו אפר תחת כפות רגלי הצדיקים.
זהו. שהאלו, כן? האלו הם נקראים הטיפשים. כך בגרשיים אני בכל זאת לוקח שלא יעשו לי משפט. כן, היום זה... זהו. והאלו הצדיקים, כן? צדיקים. מישהו אפילו מצלם אותי, אני שומע. זה, אתם אומרים שזה ככה, סתם. אז, אם הם משייכים את עצמם לצדיקים, כן? הם מקבלים בחזרה, מהם, האור המחזיר למוטף, אור מקיף, כן? על ידי ביטול. לצדיקים. ואז על ידי זה הם מצליחים. לכן צריכים שניים. אז אם טיפשים צריכים לצדיקים, אני מבין. למה צדיקים צריכים לטיפשים? מה יש להם מזה? על זה עוד יש גם שאלה ותשובה, אני חושב.
שעל ידי זה יש היכר לצדיקים. איזה טובה עשה להם הקדוש ברוך הוא שברא אותם חכמים וגיבורים שעל ידי זה קירב אותם אליו ויכולים עתה ליתן שבח והודעה להשם בזה כיוון שהם רואים איך נמצאים במצב של שפלות וזה נבחן לאפר תחת רגלי הצדיקים שפירושו שהצדיקים הולכים על ידי זה ונותנים שבח להשם.
זאת אומרת נשמות האלו הגבוהות, שגם כן אף אחד כאן לא אשם מאיפה הוא ומה הוא בכלל. אלה עובדים בגוף אחד. אבל אלו הגבוהות, הנשמות הגבוהות מעלים את הכל הרצון לקבל הזה הגדול, הן? למעלה, מקבלים אור עבור כולם ומורידים אותו למטה. אז ככה כל אחד נמצא בעבודה הדדית. בוא נגיד ככה, כמו שביקום שלנו, כמה יש אבנים, כוכבים, כמה פלנטות, כן, כמה יש נורא, כן? הטונות אין סוף. טונות של החומר, כן? ועל פני כדור הארץ צומח וחי ומדבר, וגם כן מדבר מחולק לדומם, צומח, חי, מדבר לפי תכונותיו, כן? ואז רק מדבר דמין המדבר, הוא בעצם יש לו מגע עם הבורא, אבל כל היתר גם אנושות וגם חי וגם צומח וגם כל הדומם הזה שבכל המציאות, כן, כולו ניזון מהם ומקבל דווקא אור כל אחד ואחד. אבל למה? מפני שכולם מצטרפים דרכם, זאת אומרת כל אחד עושה את הפעולה, עושה את התפקיד משלו.
אבל צריכים לדעת כי גם את המדרגות הנמוכות צריכים, שאין קטנות של המדרגה נחשב לדבר מיותר. לומר שיותר טוב היה אם גם המדרגות של קטנות היו נולדו תכף עם גדלות. כי זה דומה לגוף גשמי, שבוודאי יש לו איברים חשובים כמו השכל והעיניים וכדומה, ויש לו איברים לא כל כך חשובים כמו הקיבה והבני מעיים ואצבעות ידיים ורגליים, שאין שייך לומר שאיזה איבר שמשמש תפקיד לא כל כך חשוב אז הוא מיותר, אלא הכל חשוב. כמו כן ברוחניות, שגם הטיפשים והחלשים אנו צריכים.
הם? אין יותר? לא, זה כבר אין. לא, כי הם מספקים את הרצון לקבל לצדיקים, ואז על ידם יכולים לעלות. כי צדיקים בלי הרצון לקבל של הטיפשים גם כן לא יעלו. כי צדיק הוא חפץ חסד. מה זה נקרא צדיק? חפץ חסד. הוא לא יכול לעלות, לא רוצה לעלות. אין? ולכן צריכים את הרשעים, הטיפשים, הרצון לקבל הזה למטה, הגדול, שבעזרתו אנחנו עולים. לכן צריכים את כולם. אבל נשתדל להיות צדיקים. שאלות. נו, אתה בוחר.
שם, בבקשה, את המיקרופון לכאן, לגברת. הנה המיקרופון לידך.
ערב טוב.
ערב טוב.
רציתי לשאול בבקשה, כשבן אדם מגיע להשגה...
את פעם ראשונה?
לא, ממש לא.
מה זה ככה? אני לא מכיר אף אחד היום.
אני אפילו מכירה אותך עצבני, אפילו. כל כך מספיק זמן.
כן?
אדם מגיע...
פעם ראשונה אני לא יודע. לא, לא.
אני אבוא כל פעם עם אותם בגדים, אז לא תתבלבל.
כן, נכון. כן, כן, בבקשה.
אדם מגיע בימי חייו לרמה מסוימת של השגה. אמרנו שכשבן אדם, לפי ההרצאות קודמות, אמרנו כשבן אדם נפטר מהעולם, מה שנשאר בעצם זו אותה נצחיות של חלק הנשמה שהוא תיקן.
כן.
זאת אומרת שזה לא הולך לאיבוד.
ודאי.
אז כשהוא חוזר לעולם, לאן הוא חוזר? לאיזה מצב? של נשמה גבוהה יותר, או שגם הוא צריך לעשות הכנה של נגיד 3 ו-5 שנים, או שאולי הוא מתקדם יותר מהר מאנשים שהשיגו פחות בחיים קודמים?
זה מאוד פשוט. זה מאוד פשוט. אני יושן. פתאום אני מתעורר. מה קרה? מה השתנה? תפיסת המציאות. כן?
נכון.
זהו. אני הייתי במצב של טיפה. כלום. פתאום אני מתחיל להרגיש את עצמי דרך איזה חומר. זה נקרא שאני מרגיש את העולם הזה. איזה, מה זה נקרא שאני מרגיש את העולם הזה? אין העולם הזה. אלה תתעורר בי, תבע בי רצון לקבל מסוים שבו אני מרגיש את עצמי, את המציאותי, שנקרא העולם הזה. אחר כך הרצון לקבל את זה, הוא עובר כל מיני שינויים, ואחר כך הוא מזדחך. נעלם ממני, מהרגשתי. אז נעלם את ההרגשה שבו, שהרגשתי בו, שזה נקרא העולם הזה. סך הכל. שום דבר לא קורה, יש רק רצון. והרצון הזה או יותר מורגש בנו או פחות מורגש בנו. וההבדל בזה שהרצון משתנה ביותר או בפחות, זה ההבדל בין העולמות, בין ההרגשה שלנו. העלמה יותר או פחות.
זאת אומרת שאין לזה בעצם חשיבות מה היינו, לדוגמה, בגלגול קודם, מה השגנו בגלגול קודם. זה פשוט התגלה. יתגלה כשזה יתגלה. כן. והתפקיד שלנו בעצם לרצות את זה.
לעשות מה? לעשות
את ההשתדלות.
השתדלות. כן. כי בזה תלוי. בזה תלוי. את לא יכולה לבוא לתיקון בלי השתדלות. אף אחד לא יכול. בוא נחכה עד סוף אלף השישית, ואז יקבלו כולם. כתוב שכולם מגיעים. זה לא ילך. אנחנו צריכים העבודה הזאת, כי הגיעה היא נותנת לי אפשרות להבין, להרגיש, לפתוח את עצמי. אני לא יכול לקבל את זה, כמו שילד יכול, עד גיל 20 הוא יחיה, נו ומה, מזה הוא יהיה חכם, מזה הוא נקרא ש... השני בגיל 20 גומר אוניברסיטה, והוא בגיל 20 נשאר אלפבטי, נו? אז זאת אומרת, אנחנו חייבים להשקיע כוחות. אחרת לא נשיג את האלוקות. ולהשיג אותו אנחנו יכולים רק בבחירה חופשית.
תודה רבה.
רציתי אם תוכל לומר כמה מילים. התופעה הזאת החברתית בארץ, שבו המון, אלפי, עשרות אלפי אנשים מתחברים לחוכמת הקבלה, עד כמה חשובה ההתחברות לאנשים נוספים? נגיד אני גר בחדרה לצורך העניין, פעם גרתי שם, ויש אנשים נוספים. מה ההבדל אם אני ממשיך לראות את ערוץ 66 לבד בבית, או שאני מתחבר לקהילת הלומדים שבאזור שלי?
נו, הם כבר יודעים, אף אחד לא חדש.
לא, אבל זה שהם היום כאן, זה שהיום נמצאים כאן, זה 300 איש, אבל הרבה אנשים לא נמצאים כאן.
אנחנו דיברנו היום שעה וחצי על ידי זה ש... אדם מתבטל כלפי חברה ומתחבר לסביבה וממנה מקבל כוחות, עם כוחות האלה הוא עולה לרוחניות. אין ברירה אחרת. לכן לבוא לכאלו מפגשים, אני חושב שזה חובה. אנחנו לא צריכים אותם לעשות עם זה לעצמנו, אלא צריכים יחד להתקדם. וחוץ מזה, אני מאוד שמח שהעם מתחיל להתעורר. בהחלט לא ציפיתי לכזאת פתאום התעוררות, וזה נותן תקווה גדולה שאנחנו באמת נגיע למצבים יפים, גם בגשמיות וגם ברוחניות. זה דבר אחד. ודבר שני, ששבוע הבא אנחנו כבר נלמד על פסח משהו.
כן.
פשוט הוא בוחר את הנושא בדרך כלל. אז אנחנו כבר נלמד פסח, ויש לנו פעמיים.
כן, יש לנו אחר כך עוד שבוע.
אז שני פגישות יש לנו על הפסח. אז תכינו שאלות אם אתם תרצו, אנחנו נדבר על פסח. זה דבר מאוד מעניין, כי זה דווקא, אנחנו נמצאים לקראת יציאה הרוחנית, יציאת מצרים, לכן זה מאוד, חג מאוד יפה, חג הכי חזק. ממנה והלאה מתחילים את ההתעלות הרוחנית. אז נקווה שאנחנו נמצאים בזמן הנכון.
לפני שניפרד, אני רוצה להציג לכם עוד משהו שאצלי בבית הוא עשה הגיגה. זה ספר חדש שקוראים לו מדע הלב, אולי אני אניח אותו פה, אז יוכלו לראות. הדבר הזה...
אני לא רואה שזה מראים.
כן, אם תוכלו... כן, הנה, מראים. מדע הלב. הדבר הזה זה ספר חדש, האמת שהוא שלישי בתוך סדרה של ספרים, למי מכם שמכיר, שמכילים, זה פרויקט של המון שנים, שבו נאספו כל המשלים והדוגמאות הכי ציוריים, הכי מרגשים, שהם חוצים את כל הגילאים, של בעל הסולם, של הרבש, וגם דברים של הרב לייטמן. מה מיוחד בספר הזה, השלישי בסדרה? אצלי בבית, נגיד, גזרו. הפעולה הראשונה הייתה לגזור, כי בסוף הספר יש קלפים. יש קלפים מאוד מאוד יפים למשחק קלפים, ויש גם מילון אלפבטי עם הגדרות בשתי רמות. הגדרה ככה בלייט.
רגע, ומה זה?
זה הצד השני של הקלפים. אבל לפני הקלפים... לפני הקלפים יש דבר שהוא מדהים בפני עצמו, יש מילון אלפבטי של מושגים שכדאי לדעת בחיים, והם בשתי רמות, יש הגדרה קצרה שכאילו ילד בכל גיל יכול להתחבר אליה, ויש הגדרה קצת יותר ארוכה אם הוא כבר רוצה להתקדם יותר, ואני אומר שזה ממש הוויה משפחתית סוף הדרך. אז זהו, אז זה
גם אבא ואמא משחקים.
כולנו ביחד, מה זה? כולנו, כל המשפחה. מדע הלב, בקיצור, מאוד מאוד מומלץ, ישנה לכם את האטמוספירה. זהו, להיום אנחנו סיימנו. תודה שהייתם איתנו, תודה לכם שהייתם בבית. עד שבוע הבא, שיהיה לכם כל טוב.